לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. שבת, פרשת קורח. יש בפרשת קורח נושאים רבים, מגוונים, מעניינים, ואתם יודעים שמנסים תמיד לחפש על מה עוד לא דיברנו. יו, על מחלויקס, כמה אפשר עוד לדבר הרבה. אבל ממשיכים הלאה לדפדף בהמשך, ורבותיי, גיליתי נושא מעניין. ממש ככה לקראת אמצע הפרשה, אפילו אחרי האמצע, יש את כל הזכויות של הלוויים והכהנים, מופיע בפרשת קורח. יש לזה סיבה, קורח היה לא בסדר, אז הקדוש ברוך אומר, נכון, קורח לא בסדר, אבל שבט הלוויים כן בסדר. בקיצור, לא אכפת לי כרגע הסיבה, אני רוצה להקריא באוזניכם כמה פסוקים, וזה חשוב לנו לדעת. נכון שהיום אין בית מקדש, ואין לנו את כל הדיני תרומות ומעשרות בדיוק במיטבם, רק את אותן תרומות שאסור לאכול בתומעה, אותם אנחנו נאלצים להפריש ולשים באיזשהו מקום מוצנע, ולא לאכול אותם, לזרוק אותם, להשליך אותם, אין לנו ברירה. אבל כשבית המקדש היה קיים, ועם ישראל היה על, על המתכונת הנכונה, הטבעית שלו, אז החיים היו, מה אני אגיד לכם? תחשבו לבד, תקשיבו את השיעור, ו... אולי עוד איזה חודש יהיה לנו תשעה באב, בעזרת השם שזה יהיה בבית המקדש כבר, אבל אם חס ושלום לא, אז יהיה לנו עוד סיבה אחת גדולה מאוד לחשוב, להבין על מה אנחנו צריכים להתגעגע. להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר עם שחי על, לא יודע, על בסיס אלוקי, על בסיס של הערכה לכהניו, מנהיגיו. בואו במקום להספיד את מה שאין לנו, בואו נשמע מה צריך להיות לנו, מה התוכנית המקורית. הפסוקים אומרים ככה, הקדוש ברוך אומר למשה, אל הלוויים תדבר ואמרת עליהם, כי תיקחו מעט בני ישראל את המעשר, אשר נתתי לכם מאיתם, הלוויים מקבלים מהיבול 10%. והרמותם ממנו תרומת השם, אתם צריכים לתת מזה תרומה להשם, מה זה להשם? לכהנים. כלומר, 10% ממה שקיבלתם, מעשר מן המעשר, ונחשב לכם, אני אסביר עוד מעט, ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב. מילים קשות, מה כתוב כאן? אנחנו נטפל בהכל, רבותיי, היום יש שיעור תורה. כן תרימו גם אתם תרומת השם מכל מעשרותיכם, אשר תיקחו מעט בני ישראל, ונתתם ממנו את תרומת השם לארון הכהן, כלומר גם לכל שאר הכהנים. מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת השם, מכל חלבו את מקדשו ממנו. פשי, איזה מילים, רגע. ואמרת אליהם בהרימכם את חלבו, את החלק הכי חשוב, ונחשב ללוויים כתבועת גורן וכתבועת יקב. אז קודם כל, לפני שנתחיל לנתח הרבה, כתוב כאן משהו נורא מעניין. כשאנחנו היום מפרישים תרומות ומעשרות, נגיד אני כתבתי בעץ שלי בגינה, 40 קלמנטינות, אז אני צריך לתת מזה, כשבית המקדש היה קיים, לתת מזה 4 קלמנטינות לכהן, והכהן צריך לתת רבע קלמנטינה ללוי. או בואו נדבר לא על רבע קלמנטינות, בואו נדבר על דברים יותר ברורים. עשיתי 100 ליטר יין, תצרוכת ביתית. בואו נדבר, אתם יודעים מה, 2,000 ליטר יין, יקב, יקב קטן, יקב בוטיק, יקבים גדולים, אני יודע מה, איך קוראים להם שם, יקבי ברקן, הפרישו 15,000 ליטר יין לתרומת מעשר, זה מה שאסור לשתות. 15,000 ליטר זה מיליון וחצי ליטר. מיליון וחצי ליטר, כשבית המקדש היה קיים, צריך היה לתת לכהנים 150,000 ליטר, סליחה, לתת ללוויים ממיליון וחצי ליטר, צריך לתת ללוויים 150,000 ליטר, והלוויים ייתנו לכהנים 15,000 ליטר. היום לא נותנים את זה ללוי, כי לך תדע מי לוי, מי לא לוי, מה לוי עשה עם זה, ומותר לזרים, אז אנחנו אוכלים את זה בעצמנו, מוצאים מחברו עליו הראיה, מי אמר שאתה לוי? אבל כשבית המקדש היה קיים, אין כזה פטנט מוצאים מחברו עליו הראיה, הלוי מקבל 10%, אבל הלוי שהוא צריך לתת 10% מזה לכהן, את זה אי אפשר להגיד לכהן המוציא מחברו עליו הראיה. אל תיתן לכהן, אבל לך אסור לאכול את זה. גם לכהן יהיה אסור לאכול את זה, כי זה היום, זה בתומה. אין לנו היום פרה אדומה. אנחנו לא יכולים היום לאכול תרומות ומעשרות. אז מה היה? על כל פנים, בואו נדבר ככה בוטיק קטן, ביתי כזה שרק נותן לקהילה הקטנה של אנשים בבית הכנסת, קונים אצלו. יש לו מזה איזה פרנסה קטנטונת כזאת. 2,000 ליטר. מזה הוא אמור לתת 200 ליטר ללוי. והלוי נותן 20 ליטר לכהן. כן, עד כאן הכל בסדר. עכשיו, היום שאת ה-20 ליטר שנותנים לכהן, לא נותנים לו, אלא שופכים סתם לביוב, אז מחפשים את ה-20 ליטר הפחות טובים, זה שהיה ליד השמרים, זה שקצת החמיץ, זה שעלו עליו קמחים, לא מקולקל. מקולקל זה לא נקרא יין, אני לא יכול להפריש אקונומיקה במקום יין. צריך יין. אבל היין לא חייב להיות משובח כזה של 200 שקל בקבוק, מספיק שהוא יהיה יין של 15 שקלים בקבוק. יין של 15 שקלים בקבוק הוא בהחלט יין שאפשר לשתות אותו. נכון, שהפיין שמקרים, היננים, לא בדיוק את זה מה שהם אוהבים, אבל זה עדיין יין. אתם יודעים, יין 15 שקלים לא מוצא חן ביניכם, אז ב-25 שקלים, בסדר? עדיין יין של 300 שקלים בקבוק, אפשר לתת את התרומות ומעשרות ביין של 15-20 שקלים בקבוק. זה היום. אבל כשבית המקדש היה קיים, ונתת לכהנים, היה נותנים לכהנים את חלבו, את הכי הכי משובח. יש לך בחבית הזאת חלק מהיין של 300 שקל, וחלק של 700 שקל בקבוק. וואו, את זה תיתן לכהן. בדיוק כמו ביקורים, את הכי 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 לכהן. וזה מה שעשה הבל, בקורבן הראשון בבית בהיסטוריה, באנושות. קין הביא מפרי האדמה, אומר רש"י מהדבר, מהבררה, מהזבל, מה שהתקלקל, והבל הביא מבחורות צונו ומחלביהן, את הכי 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 משובח. מה? לקדוש ברוך הוא בטח הכי טוב, בטח הכי יפה. אז כשבית המקדש היה קיים, זה מה שעשו, עכשיו בואו נראה איך זה כתוב בתורה. ולמה זה חשוב? כי אנחנו היום מרגישים, אולי נקדים לפני מה שכתוב בתורה, למה זה חשוב להדגיש את זה? כי אנחנו היום מרגישים שלתת לכהנים ולתת ללוויים את המתנות שלהם, זה מתנה. מתנה אני לא חייב לתת. אם אתה לא חייב לתת, אז תגיד תודה רבה על מה שאני נותן. אז אני נותן הכי בררה, גם זה לא מגיע לך. כמו שיש פתגם שאומר, כשאתה מקבל סוס במתנה, אינך יכול לבדוק את השיניים שלו. מה הפתגם הזה מתכוון? אם אני רואה סוס, בין כמה הוא? קשה להבחון בין כמה הוא לפי הזנב שלו, לפי העיניים שלו, אבל אלה שיש להם סוסים יודעים, לפי השיניים אפשר לבחון. סוס צעיר, יש לו שיניים יפות, חלקות, ובמשך הזמן השיניים נשחקות, וסוס זקן, יש לו שיניים של סוס זקן, רואים על השיניים, אפשר לראות כמה הוא זקן גם, אלה שמבינים בזה. זה אם אתה הולך לקנות סוס, כסף מלא, אתה רוצה, אתה נכנס לחווה של סוסים, אתה מבקש סוס, תבדוק אם הוא צעיר, בריא ורענן. זכותך, בכסף שלך, לבקש סוס שאתה רוצה. אבל אם בא מישהו והביא לך מתנה סוס, מה אתה בודק לו בשיניים? מה שקיבלת, תגיד תודה רבה, תרכב עליו עד שהוא ימות, ותגיד, תחפש מתנות אחרות. על מתנה לא בודקים, קיבלת תודה רבה. אנחנו חושבים שאנחנו נותנים לכהן וללוי מתנות. שלא יבדוק, שיגיד תודה רבה. לא, סליחה. זה לא רק שזה מגיע לו, זה שלא. ה-90% של היבול, זה מראש, זה שלך. אין לך יותר מזה בשדה. ועכשיו אותו דבר הלוי. הלוי שהוא קיבל את ה-10% שלו, הוא יכול להרגיש, מה אכפת לו לתת מזה 10% ללוי, לכהן? הרי מה קורה? אמרנו שיש לי יקב של 2,000 ליטר, אני נותן מזה 200 ליטר ללוי, והלוי נותן 20 ליטר לכהן. אז הלוי יכול להרגיש, מה אכפת לי, אני נותן לו 10%, 20%, 30%, זה בין כולו שלי, קיבלתי מתנה. אז זה כאילו שבן אדם הלך ברחוב, והוא מצא חבילה של, אני יודע מה נגיד, חבילה של עטים. על החבילה כתוב 24 עטים. וואו, איזה יופי, מציעה, יש לי 24 עטים. מגיע הביתה, פותח את החבילה, הוא רואה שזו חבילה כבר מותחלת, זה לא חבילה חדשה שנפלה ממישהו שקנה אותה בחנות. פותח, סופר, יש רק 18 עטים. הוא לא מצטער. למה? כי מראש לא מגיע לו כלום. מצאת החבילה, חשבת שיש 24 עטים, טעות, יש רק 18, אתה שמח באותה מידה. 18, שיש 18. אבל אם קנית חבילה של 24 עטים, אתה מגיע הביתה, מתחיל לספור, איי, יש רק 18. הבעל החנות עשק אותי, הוא נתן לי 6 עטים פחות. אני רוצה, מחיר, על המחיר שלי, על המחיר ששילמתי, אני רוצה תמורה הולמת. הלוי עלול לפעמים לטעות ולחשוב, שבעצם ישראל, בעל השדה, נתן לי מתנה. נתן מתנה 20%, נתן לי 20% מה שיש לו, מתנה לא מגיע לי כלום. אז מה הבעיה? אני יוריד מזה 10% לכהן, 20, 30, זה בן כולו שלי. כאילו מצאתי מלכתחילה, מצאתי מציאה ומצאתי רק פחות. לא מצאתי 200 ליטר, אלא מצאתי רק 180, 150. בסדר, יאללה, טוב. לא, זו טעות. זה מה שכתוב בתורה, ונחשב ללוויים כתבועת גורן וכתבועת יקב. מה זה תבועת גורן? תבועת גורן זה תרומת מעשר. לא, סליחה, זה תרומה גדולה. מה זה תרומה גדולה? בואו אני אתחיל מההתחלה, מההתחלה, מההתחלה. בן אדם, יש לו יבול. לא חשוב אם זה יבול של ענבים ועושים איזה יין, או יבול של חיטה. יש לו קרי גדול, קרי זה קרי, קרי, לא יודע, אני חושב שצריך לזה לא קרי, קרי עם שווה, לא יודע. ערימה של חיטה. בחיטה הזו יש 2,000 קילו. עכשיו מגיע כהן, מיד נותנים לו תרומה גדולה. זה לפני כל התרומות ומעשרות. מה זה תרומה גדולה? בערך 2%. אם זה 2,000 קילו, אז זה 4 קילו. למה? מ-2020, 40 קילו. מ-2,000, 10% זה 200. אחוז אחד זה 20, 2% זה 40. מתוך ה-2,000 קילו, הכהן מקבל 40 קילו. יפה מאוד. סק חיטה, תעמיס על החמור, לך הביתה, יש לך עכשיו כאן לעשות לחמים. תרומה גדולה. כמה זמן עשו את החלחמים, מ-40 קילו, תלוי מה גודל המשפחה. יפה. עכשיו מתחילים עם החשבונות. קודם תרומה גדולה זה בלי חשבון. היום, כשאין בית מקדש, והכהן בן כה וכה לא מקבל, אז לתרומה גדולה לוקחים רק גרגיר חיטה אחד. לא חשוב מה גודל הקרי, מה גודל הערימה, שתהיה הערימה גדולה משדה של 1,000 דונם. 8 מיליון טון חיטה. אונייה מלאה חיטה. גרגיר אחד פותר את הקרי. וככה אנחנו אומרים בנוסח, אתם יודעים, אנחנו לוקחים, אנחנו צריכים הרי להפריש, כן? אז אנחנו אומרים, יויסר מאחד ממאה שיש כאן, בכמה יותר, מה אכפת לי? מספיק בגרם אחד. לא יודע אם גרם זה ראוי, אבל לא צריך להיות שווה פרוטה. יותר מאחד ממאה, קצת טיפה, זה יהיה תרומה גדולה. תרומה גדולה אין לה שיעור, אבל יש עין יפה, עין בינונית ועין רעה. עין יפה נותן אחד מ-40. עין בינונית, אחד מ-50, 2%. עין רעה, קמצן, נותן אחד מ-60. קצת פחות, 1.8%, 1.5%. לא חשוב, אנחנו מדברים על עין בינונית, 2%. אז יש לנו כאן 2,000 קילו, נתנו לכהן 40 קילו, סליחה, שלום, תודה רבה. עכשיו מתחילים החשבונות, ואנחנו צריכים לזכור, את זה אני נתתי לו מהחיטה שלי, שעבדתי עליה שנה שלמה, הייתי בגשם, הייתי בשמש, קצרתי, נלחמתי באחברים, נלחמתי בכל מיני מזיקים, צריך להשקות ולסדר ולעשות. היו תקופות שהייתי צריך לישון בלילה ליד הגורן, ככה עשה בועז, נכון? למה יש אני ליד הגורן? גנבים, בתקופה של הקציר חיטים, קוצרים, עושים, ועכשיו יש הרימות, מגיעים גנבים בלילה, גנבים זה יכול להיות גם כן, גנבים הולכים על 4, אכברים, שואלים, לא יודע מי, חזירי בר, ויש גם גנבים הולכים על 2, באים עם סקים, למלא. אז יש תקופות שהעבודה משכיבה אותי לישון ליד התבועה, אני לא יכול להביא אותה הביתה לסלון, זה משהו של השדה. וגם אחר כך, יש הרבה עבודה, ואני הזעתי, כמה הזעתי לזרוע, כמה לזרוע, איך כתוב שם, הלוך ילך ובכו, נושא משך הזרה. קיץ, לקראת סוף הקיץ, לקראת אלול, תשרי, עוד מעט ירד גשם, זורעים, נכון, היום זה קומביינים, הטרקטור, בעל הטרקטור יושב בפנים במזגן. אבל רבותיי, אנחנו עוד זוכרים, המבוגרים עוד זוכרים שזרעו ביד. האישה הייתה הולכת עם החמור, או עם השור, מאחוריו היה קשור מחרשה, היא הייתה הולכת מקדימה ועושה חריש, ומאחוריה הולך בעלה ושופך גרעינים בתוך האדמה, ומכסה, מכסה עם הרגל, מכסה, 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 את כל מה שהמחרשה פילחה את האדמה, עשתה חריץ, הוא שופך, יש לו כאן סק גדול ליד, קשור על הבטן, לוקח גרעינים, שופך ומכסה, שופך ומכסה, שופך ומכסה, ככה מהבוקר עד הערב, אם הוא מצליח במשך העונה של הזריעה, אי אפשר לזרוע מדי מוקדם בקיץ, כי אז יבואו נמלים, יקחו את הכל, יבואו תולעים, יקחו את הכל, צריך ממש לתפוס את הגשם הראשון, שבוע, שבועיים לפני הגשם הראשון, כמה שהספקתי, ככה יש לי. ועבודה, רבותיי, מהרגע שזורים עד הרגע שקוצרים, ועוד אחר כך, יואו, 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 מנפים בזה, ואחר כך מגיע הכהן, לוקח, מגיע לו משהו? שיגיד תודה רבה על מה שאני נותן. לא, 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 לא. תן בעין יפה. למה? יש סיפור, זה לא קשור לכאן, זה קשור לפסוק, ואיש את קודשיו לא יהיה. אתם מכירים את הפסוק הזה? איפה הוא כתוב? ואיש את קודשיו לא יהיה. זה בתחילת חומש במדבר באיזשהו מקום, אני לא זוכר איפה. בפרק ה', נכון, בתחילת חומש במדבר. אז שם, אני יודע, לפני פרשת סוטה, נכון, שם, נכון, זה פרשת נסו. שם כתוב, שם יש סיפור כזה, שמה פוש איש את קודשה? בתחילה הקודשים היו, הוא נתן קודש 10%. היה לו 10,000 קילו, הוא נתן לקודשים 10%, 1,000 קילו. אבל הוא היה קמצן, מה? לכהן ניתן 1,000 קילו? מה פתאום? אז לאט לאט השדה הורידה מהיבול. בסופו של דבר, השדה נתנה לו רק 1,000 קילו. כמה שהוא בתחילה היה נותן לכהנים, זה מה שהשדה עכשיו נתנה לו. זה נקרא איש את קודשיו, את מה שפעם הוא היה נותן להקדש, אבל הוא לא רצה, אז לא יהיה לו בדיוק את מה שהוא נתן פעם, הוא נתן 10%, יהיה לו בעצמו עכשיו 10%, כי הוא לא רוצה לתת. על כל פעם אנחנו מבינים שצריך לתת. אז נותנים, קודם כל לכהן, ועכשיו צריך לדעת שאני לא נותן מהלב שלי, אני לא מתאמץ על זה. זה שלו, הקדוש ברוך הוא נתן לו את זה. יפה. עכשיו, מפה אנחנו נגיע לתרומת מעשר שהלוי נותן לכהן. איך כתוב אמרנו? זה נחשב לו כתבועת גורן וכתבועת יקב. כמו שהישראל נותן לכהן את התרומה גדולה, כך צריך הלוי להרגיש כשהוא נותן לכהן את התרומת מעשר. הלוי נותן לכהן את התרומה גדולה, הוא באמת עבד עליה. הוא התאמץ, הזיע. חצי שנה בקיץ, שמש, איזה שמש קופחת על הראש. ועוד חצי שנה בחורף, גשם, בוץ, לפעמים שקע בתוך הבוץ יותר עמוק מהגפיים שלו. ועכשיו את זה הוא נותן ללוי, הוא נותן את זה בהרגשה, אני נותן חתיכת לב בהנאה. אבל הלוי, שהוא נותן את 10% מהמעשר שלו לכהן, הוא יכול לחשוב מכבד לי. אז מה אומרת התורה? לא, 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 לא. אתה נותן משהו פרטי, אמיתי, שלך, שלך, שלך. ואתה צריך להרגיש שאתה נותן את התרומת מעשר בדיוק כמו שישראל מרגיש שהוא נותן את התרומה גדולה. וזה הפירוש הפסוק. ואמרת להם, תגיד ללוויים, בהרימכם את חלבו ממנו, אתם מרימים את 10% מהמעשר שלכם, כדי לתת תרומת מעשר, נחשב ללוויים כתבועת קורן, כתבועת גורן, כמו התבועה שנותנים מהגורן, מה נותנים מהגורן? תרומה גדולה, וכתבועת יקב תרומה גדולה. שימו לב, מה כתוב כאן? כתוב כאן שהלוי צריך לזקוף גבה, לזקוף כתפיים, לזקוף את הראש. כשאתה מקבל מבעל הבית 10%, אל תחשוב שאתה מקבל מתנות. עוד מעט נטפל בעל הבית, שהוא לא יחשוב שהוא נותן מתנות. רגע, זה עוד מעט. קודם נטפל בך, אתה לוי. לא קיבלת מתנות. ואיך אנחנו אומרים בפסוקים? תקשיבו. בשני פסוקים קודם, בפרק י' ח', גם בפרשת השבוע, ולבני לוי, הנה נתתי את מעשר בישראל לנחלה, את כל המעשר, חלף זה תמורה, חלף עבודתם, אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. הלוי שהוא מקבל, את המעשרות, זה חלף העבודה. בעברית שלנו קוראים לזה מסקורת. לא מתנה, לא מצאת קופסאים שכתוב עליה 24 עתים ויש רק 16, אלא אתה קנית בכסף מלא חבילה עתים, אתה סופר הביתה, אתה מגיע הביתה, סופר, אתה מגלה שיש פחות. אתה לא מסכים, הלו, אני שילמתי על יותר. הלוי צריך להבין שכשהוא מקבל את המעשר, זו מסכורת. אם אני נניח הולך לעבוד, או להוציא את פקיד בסופרמרקט, אומרים לי, אדוני, שכר מינימום 35 שקלים לשעה, לא יודע כמה נותנים היום, אולי 40 שקלים, פקיד, איך קוראים את זה? קופאי. קופאי בסופרמרקט. 40 שקלים לשעה, אני מגיע ב-8 בבוקר, מגייץ את הכרטיס, בא ללשכה שלי, לעמדה שלי, עובד עד 6 בערב, 10 שעות. לפי החשבון, מגיע לי 400 שקלים. עבדתי 10 ימים, זה 4,000. 20 יום, 8,000. ככה החוזה, ימי שישי קשה לי לעבוד, 20 ימים בחודש, אני רוצה 8,000 שקל. אני מגיע בסוף החודש לקופה הראשית, מראה את הדוח שעות עבודה, נותנים לי 6,000 שקלים. אני שואל, למה? מה קרה? נעדרתי מהמשמרת? לא. היית בסדר, עבדת לפי השעות, הכל מסודר. אז למה 6,000 שקלים? החשבון שלי הוא 8,000 שקלים. תראו, 10 שעות כל יום, 20 ימים, 40 שקלים לשעה, זה 8,000 שקל. אז המפקד, אז המנהל הראשי, אדוני, תגיד תודה רבה על ה-6,000 שקל ולך הביתה. מה? מה אמרת? מה, אני קיבלתי פה מתנה? מה זה תגיד תודה רבה על ה-6,000 שקל? אני דורש 8,000, אין לי עיניים גדולות, אני לא רוצה 10,000 ולא 15,000, אבל החוזה הוא 40 שקל לשעה, עבדתי 20 שעות, זה 8,000 שקל. אדוני, קיבלת 6,000, מחר בחודש הבא תנחר רק 5,000. סליחה, אין כזה דבר. את ה-8,000 שקלים שלי אני דורש, כי זו לא מתנה. זו מסכורת, 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 מסכורת. יפה. לוי, תקשיב היטב. כשאתה מקבל את המלגה שלך מהכולל, זו לא מתנה, זה מסכורת, חלף עבודתכם. הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, כותב שהעבודה של הלוויים, זה לא רק הלוויים, אלא כל איש ואיש, מכל באי עולם, אפילו גויים, תקשיבו טוב, אפילו גויים, מכל באי עולם, אשר הבינו מדעו, לעמוד לפני השם ולשרתו. אני מוכן לפרוק מעל צברי את כל העול שבני אדם שמים על עצמם, ולשבת לעבוד את הקדוש ברוך הוא. איך לעבוד אותו? נתחיל ללמוד. נראה קצת שולחן ערוך, קצת מסילת ישרים, קצת ספרי חסידות, קצת ספרי מחשבה, לא יודע, אני אתחיל לעבוד אותו, אבל אני באמת, באמת, באמת רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. למה? ריבונו של עולם, ברת העולם, כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה, לא מבינים, לא, שכחו ממך. אני רוצה לזכור אותך, אני רוצה לעבוד אותך, באמת, בתום באמת ובתמים. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא תהיה רעב. למה לא תהיה רעב? האנשים שחיים פה בעולם, בזכותך הם חיים. אתה מפעיל את המערכות. אלה שחיים, נהנים מהשמש, צריכים לשלם לך, כי בזכותך השמש זורחת. מה, כמה צריכים לשלם לך? יש תעריף. אף אחד לא מבקשים ממנו תרומות, אפשר להוסיף, למה לא? לא, תמיד אפשר יותר, עין יפה. אבל יש תעריף, התעריף הוא בעלי הקרקע. השמש עבדה, בישלה לכם את החיטה, הגשמים ירדו, האדמה הניבה פרי, כן? מי שיצר את כל זה אומר, אתה נותן מזה 10% ללוי. והלוי מגיע אליך ואומר, השמש זרחה? מה אתה חושב, היא זרחה לבד? אני עשיתי כל הזמן פידלים, בכל הכוח, עשיתי פידלים כדי שהיא תזרח. רבותיי, ככה הלוי צריך לראות את החיים. העולם יש לו סיבה למה הוא חי, כשאין את הסיבה הזו אז הכל מצטמצם, נהיה מחסור, נהיה עוני, נהיה מחלות, נהיה מלחמות, לא יודע, לא יודע, השם ירחם, כשיש זכויות הכל עובד, מוצאים אם יש חבלנים שרוצים לחבל, מגלים אותם, ואם זורקים פצצות הם לא מתפוצצות, ואם כן מתפוצץ הם מתפוצץ עליהם בעצמם, על אלה שזרקו אותם, בקיצור, יש מערכת שלמה נורא מורכבת, נורא מסובכת, אי אפשר לטפל בה בשתי דקות כאן עכשיו, כי אנחנו רוצים להמשיך הלאה, להבין מה התפקיד שלנו פה, ולא להתחיל לראות דברים אחרים חשובים, צריך ללמוד אותם, הרי בסך הכל באמת אסור לנו להיות כסוס, כפרד, אין הבן, סוס, פרד, לא מבין כלום, יש שדה, יש אוכל, הוא אוכל. אנחנו לא סוס, אנחנו לא פרד, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל, למה? כדי שנשתמש בו, אז בואו נתחיל להבין, הלוי קודם כל, אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תסתכל, כמו שהישראלי נתן את ה-4% לכהן, והוא הרגיש, נתתי חתיכה מהלב שלי, נתתי את השרירים שלי, של הידיים, של הרגליים, את הגב הכפוף, על יד כל הגרעינים ועל יד כל השתילים, את הריסוס שריססתי על, על ג'וקים, לא יודע, את כל העבודה שעשיתי, אני לא יודע לתאר, יש 10 מלאכות בפת. עוד פעם, היום זה כבר טכנולוגיה, לוחצים על כפתורים והכל עובד, אבל רבותיי, אני עוד זוכר כשהייתי ילד. לא הייתה כזו טכנולוגיה. קחו את הזקנים עוד 3 דורות לפני כן, עבודה הייתה קשה. כל קילו חיטה שהצליחו להוציא מהשדה, זה ברכה לעוד שבוע לקראת סוף השנה הבאה, לפני העונה של הקצירה. הרי בסך הכל כמה אפשר להספיק בעבודת יד לזרוע? 700 קילו, כלומר, מה שיצמח מזה 700 קילו, דונם אחד. דונם היום עם כל הזרזים, עם כל האוטומטים, מוציא 700 קילו חיטה. פעם מוציא כנראה 400 או 500 בימים כתיקונם. כשיש ברכה, הוא ויזרע יצחק בשנה ההיא, ויוציא 100 שערים. לא פי 100 ממה שהוא זרע. זה לא הרבה. פי 100 ממה שצומח בשדה אחר. כך הרבה גדל לו. יש ברכה. יש הגמרא בסוף מסכת כתובות, מתארת את הברכה שהיו בשדות של ארץ ישראל, בתקופה המבורכת שלה, כשהיה עם ישראל ישב על ארצו, והיה קורבנות, והיה עבודת השם. אז זה לא יאומן. השדה כאילו הצמיחה, כל השדה כולה, הצמיחה גרעינים לגובה, בלי חיטה, בלי כלום. כן היה חיטה, אבל כל כך הרבה. כל השדה כולה הפכה להיות אסם, אסם של גרעיני חיטה. כל כך הרבה גדל. תקראו בגמרא סוף מסכת כתובות, בעמודים האחרונים. בכל אופן, אנחנו עכשיו עוד מעט נמד מסכת כתובות, לא לפי הדף היומי. בכל אופן, לא, כתובות גיטין קידושין, וואי, כבר מתחילים לגמור כבר, אנחנו אחרי כתובות. לענייננו. בעל השדה השקיע, נותן לכהן, אומרת התורה, אתה לוי, כשאתה נותן לכהן, תרגיש בדיוק כמו בעל הבית, כמו בעל השדה. בעל השדה נתן חתיכה מהלב שלו, גם אתה נותן חתיכה מהלב שלו, חתיכה מהלב שלך. מצד אחד אנחנו דורשים מהלוי לזקוף גב, תהיה גאה בתפקיד שלך, אבל מצד שני זה גם מאוד מחייב, אל תהיה פרזית. אם אתה יושב כל היום בשפת הים, מפהק, שותה בירות, קורא עיתון, מנמנם עם משקפי שמש וכובע קש גדול, בסוף החודש דופק השכן, אדון לוי, ראיתי אותך בבית הכנסת מקבל עלייה לוי, נכון? כן, בטח לוי, אבא שלי לוי, זה אני לוי מדורי דורות, מאז אהרון הכהן, לא מזור, סליחה, מאז לוי בן יעקב. אז הנה, אדוני הלוי, אני נותן לך 10% מהיבול שלי. עבדתי עליו קשה, כך, ולוי זוקף גבות בתימון, וואו! כולם אמרו לי, אתה פרזית, אתה לא עובד, אתה לא עושה כלום, יושב כל היום בשפת הים, משתזף, נהנה, מעשן סיגריות. איך יהיה לך אוכל? והנה, השכן הזה הביא לי אוכל. איזה תמים שהוא, איזה טיפה שהוא, לא ידע שלא מגיע לי. נכון? אז יכול להיות שהוא מקבל מתנה. אז הוא קיבל מתנה, הוא מתייחס לזה כמתנה. אבל זו גם גניבת דעת. אתם יודעים מה? יש אנשים ישרים, אמיתיים, שמתייחסים ברצינות לזה. אני מכיר כמה וכמה אברכים בני תורה, תלמידי חכמים, שיושבים ולומדים בכולל, לא מ9, אלא מ8. הנוכחות חייבת להיות מ9. והם כבר באים ב8. כשיש ילדים קטנים בבית, יותר קשה, צריך לשלוח אותם לחיידר, גן, בית ספר, וברגע שיש כמה גדולים, והגדולים עוזרים לקטנים, מסתתרים יותר מהר. אז כבר הם קמים מוקדם. אפשר לקום ב7:30, להתפלל ל8:30, ולבוא ב9 לכולל, כי הכולל מתחיל ב9, בגלל אלה שיש להם ילדים ואישה צריכה לעבוד. הרי בסך הכל, למה כל המשרות, מורה וכדומה מתחיל ב8 ואבריחים כולל ב9? כי אתה לא יכול לתפוס את החבל בשני הקצוות, גם אתה לומד בכולל וגם אשתך יושב בבית, מאיפה יהיה פרנסה? אז האישה חרוצה, קמה ב6, הולכת ב6:30 לאוטובוס, כדי להגיע ב7:30 לירושלים, לקחת עוד אוטובוס, ושם הולכת למשרד כדי לאייש אותו ב8 בבוקר. האבריח קם גם כן ביחד עם אשתו ב6, הולך להתפלל במניין של 6:15, ב7:15, 7:30 הוא כבר בבית, ארוחת בוקר, ב8 הוא בכולל. והוא מנמק. נכון שאני לא כזה מתמיד גדול, שאני צריך להקדיש עוד שעה לפני ושעה אחרי, אבל אשתי הולכת ב8 בבוקר לעבודה, כדי שאני יוכל לשבת וללמוד תורה, נכון? ואם את השעה הזו שהיא עובדת, אני לא לומד, אני יצאתי פרזית, אני יצאתי גונב דעת, מסכנה, עובדת קשה. בשביל מה? כדי שאני אשב בחדר מדרגות לקרוא את העיתון של כל השכנים, זה מקבל המודיע, וזה מקבל יתד, וזה מקבל הפלס, וזה מקבל ככה, ואני עכשיו חורש את כולם, והיא עובדת. זה גניבת דעת. היא לא הסכימה לוותר על חיי הבית והמשפחה והילדים, לשבת באיזשהו משרד קר ומנוכר, כדי שאני אחרוש את כל הנייס, את כל החדשות, שיש כל יום בכל העיתונות ובכל החדשות, בכל הפינות של ה, לא יודע מה, של הרכילות של הקשקושים. אז יש אברכים שמגיעים ב8 לעבודה, רק, זה לא בגלל הכרת הטוב, זה גם הכרת הטוב, זה יותר מהכרת הטוב. אני חייב, הגברת מביאה לי משכורת, ואם אני לא עובד, אז גם גניבת דעת שלה, וגם אני גנב, אני פרזיט. יפה. אז הלוי, שמקבל את ה10% שלו, אז קודם כל אמרנו, זה מגיע לו. אל תסתכל כמו מסכן. מצד שני, הוא צריך לדעת למה זה מגיע לו, בגלל שסבא שלו היה לוי, אז בתורה כתוב שלא נכון. כתוב, לבני לוי נתתי את מעשר בני ישראל לנחלה, חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד. תמורה על העבודה שלהם, לא תמורה על סבא וסבא וסבא של סבא, לא, תמורה על העבודה. נכון שהם אין אוהל מועד, אז הרמב״ם כבר אמר, יש כן אוהל מועד, לכל אחד, בבית הכנסת השכונתי שלו, בבית המדרש, לעשות, עכשיו יש אנשים שלא מוכשרים ללמוד תורה, אין שום בעיה, אפשר להתנדב, לתקן את העירובין ביום שישי, כל מה שקשור למלאכת הקודש, משרתי השם, זה התפקיד של הלווים. וכשהלווי עושה את זה בנאמנות וביושר, הוא יכול להיות מוהל, הוא יכול להיות שוחט, הוא יכול להיות חזן. כל התפקידים, מלאכת הקודש, שהוא עושה אותם לשם שמיים, לא כדי לקבל משכורת, היום אין כזה דבר, כי אנחנו הכל מבורבב, נדבר על השכל. את המשכורת הוא מקבל מה... הקדוש ברוך הוא, מהחקלאים, העבודה, העולם כולם היה אז חקלאי, אין היום טרקטור, קומביין אחד שיכול לתת, לא היה פעם קומביין אחד שיכול לתת אוכל ל50,000 אנשים, כל אחד היה צריך לזרוע את השדה שלו, ועוד נשאר קצת בשביל הכהנים והלווים והמשרתי השם והמלמדים של הילדים. זאת אומרת שבסך הכל יש כאן איזשהו איזון בין העם לבין כהניו ולוויו. ועכשיו נמשיך הלאה. זה מה שהלווי מקבל וזה מה שהכהן מקבל. עכשיו אני יש לי עוד שאלה. כשאני נותן, אני, בעל הבית, בעל השדה, החקלאי, נותן 10% ללוי, הוא עושה טובה, הוא עושה נדבה, הוא עושה משהו לפני משורת הדין? בואו נשאל את זה קודם עם דוגמה יותר פשוטה, ונחזור בחזרה לדוגמה הזו. נניח מעשר בהמה, מעשר בהמה. יש לו, יש לי השנה, ברוך השם, ברפת, 10 המלטות, 10 עגלים חדשים. איזה יופי. מגיע חודש אלול, כך כתוב במשנה בראש השנה, ראש חודש אלול זה ראש השנה למעשר בהמה. חודש אלול, מכניסים את כל העגלים לרפת, ועושים חור קטן, בעל הבית עומד בפנים, מגרש אותם החוצה, אחד, 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 הכהן עמוד בחוץ עם מברשת, עם צבע אדום, והוא סופר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 על העשירי, הוא עשה צבע, איך שעשה את הצבע, לקח את העגל, להמיס אותו על הטנדר ונסע. בעל הבית יוצא מהרפת, היציאה עם הצד השני, לא מאחור הקטן הזה, מגלה שבמכלאה יש 9 עגלים, אין כהן ואין עגל. הלך, לקח אותו והלך. הוא רודף אחריו, סליחה, מה זה? מה זה, מה זה? מעשר בהמה שייך לי, לא? אדוני, מעשר בהמה שייך לי. מה שייך לך? הקדוש ברוך הוא נתן את המעשר בהמה לי, כך אומר הכהן. יגיד לו בלבית, נכון, זה של הכהנים, אבל מי אמר שאני רוצה לתת לך? יש לנו בבית הכנסת כהן שמברך אותנו כל יום, כל כך נחמד, אחר כך אנחנו נותנים לו נשיקה בתלית, אחרי ברכת כהנים. אז מה, כתוב בבן איש חי, ככה מישהו אמר לי, לא ראיתי בפנים, שהנשיקה שמנשקים את הציצית של הכהן, הברכה שהכהן בירך את העם, ממתינה, עד שאנחנו ניגש אל הכהנים, נגיד חזק וברוך עם נשיקה, ואז היא עוברת. סיפרתי את זה פעם לאיזה פרסי זקן אחד כהן, את הבן איש חי הזה, אז הוא נורא בכה, בכה מהתרגשות. מה אתה אומר? הוא אומר, בפרס, אני זוכר שכולם היינו ניגשים אל הכהן, אלא מנשקים לו בציצית, וכאן בארץ אני מתפלל בין האשכנזים, לא ראיתי אף אחד ניגש, אף אחד מנשק, אז הפסקתי עם זה, וחשבתי שזה מנהג פרימיטיבי, לא יודע מאיפה הפרסים הביאו את זה, אולי שם הקדים, האנשים היו מנשקים אותם אחרי שהם בירחו, והיהודים למדו מהם. חשבתי ככה. עד שאתה מספר לי שיש ככה, זה כתוב בספרים במקורות, אם זה לא כתוב בן שחי, כתוב בספר אחר, באיזשהו מקור ודאי ראיתי את זה. אז הוא נורא ישימח אותו. על כל פנים, יש לנו כזה כהן שאנחנו מנשקים אותו, אני רוצה לתת את העגל הזה לכהן ההוא. מה גנפת לי את הכהן? אומר לו, תראה, אני נורא מצטער, אני לא יודע מה שאתה חושב, מה שאתה רוצה, התורה נתנה לי את העגל הזה, לקחתי אותו, וכבר אפילו תתפלל לשמוע, קידשתי איתו אישה. מזל טוב. אמרנו, אישה מקודשת לי עם העגל הזה. מה? אתה קידשת עם העגל הזה ולא שלך. הוא שלי. אתה יודע מה, אני אוכיל לך שהוא לא שלך, הוא שלי. ניגש בעל העגל אל האישה הזאתי, הוציא מהארנק 1,000 שקלים, אומר לה, הרי את מקודשת לי בכסף זה, כדת משה וישראל. עכשיו, אם העגל שייך לכהן, אז הכהן קידש אישה, האיש שנתן לה את 1,000 שקלים, נתן 1,000 שקלים לאישה מקודשת, היא לא מתקדשת, אי אפשר לקדש אישה מקודשת, הקדושים לא תופסים. אבל אם לכהן אין זכות לקחת את העגל, אז האישה לא מקודשת, אתה קידשת עם עגל לא שלך, אז היא מקודשת לאיש השני, נכון? זה סיפור מסובך, איך קוראים לסיפור הזה? לא שמעתם אף פעם את המושג הזה, קוראים לזה תוקפוי כהן, יפה. עכשיו הסברתי על רגל אחת בקצר צרה, סוגיה שלומדים אותה כמה חיבורים וכמה וכמה לא מדסה של הנושא הזה. לענייננו, בואו נחזור אל התוקפו כהן. אם הכהן תקף את העגל, לקח אותו, תוקפו זה לא נקרא שהוא תקף משהו בתקיפות, לקח והלך. מעשר בהמה זה שלי, תודה רבה. או בחור, אותו דבר, נולד לבחור ברפת. לקח הכהן והלך בלי רשות. אז אני מרגיש שנתתי לו משהו, אבל זה טעות, הכהן אומר, לא נתת לי כלום, הקדוש ברוך הוא נתן לי, זה שלי, מההתחלה זה היה שלי, וזה אף פעם לא היה שלך. עכשיו, את הוויכוח הזה אנחנו נשאיר ביניהם, השאלה איך אנחנו צריכים להרגיש, וזה לא רק שאלה של תוקפו כהן, ולא רק שאלה של בית המקדש שהיה קיים היום, יש לי שכן רעב, היום כבר השם מרחם, אין, ברוך השם, ברוך השם, אין רעבים, היום אנשים רעבים למכונית יוקרה דגם יותר יקר, לבגדים מותגים, אנחנו רעבים לדברים אחרים, אבל לחם, אוכל, בכל בית תמחוי, בכל פינה, בכל בית הכנסת, אנשים עשירים כיכרות לחם שלמים, טובים, ראויים למאכל. פעם זה לא היה ככה. פעם היו מקבלים משכורת שבקושי הביאו את הלחם הביתה. היו אנשים לפעמים רעבים ללחם, עובדים קשה עד הערב, ועם הכסף הזה מצליחים לקנות רק חצי כיכר לחם, יש 7 ילדים, אין מספיק. כל אחד מקבל חצי פרוסה והוא רעב, לא מספיק לו. ואחד כזה מגיע אליי ואומר לי, תשמע רב חנוך, אני כבר 3 ימים לא הצלחתי למצוא גרוש אחד לקנות לחם מעופה, שלחתי לאופה, אמר לי, לחם מאתמול עולה חצי מחיר, אין לי, לחם משלשום עם עובש, אתה רוצה, לקחתי את לחם משלשום עם עובש, חתכתי מסביב איפה שאין עובש, נתתי ל3 ילדים, עוד 4 ילדים נשארו רעבים, תן לי 20 שקלים ללכת לקנות שתי כיכרות לחם, סליחה, תן לי, אני חייב או לא חייב? מה אתם אומרים? אז אני אעשה לפנים משורת הדין, ואני אתן לו, נכון? לא נכון. אם אני לא נותן לו, אני רשע. ויש על זה כללות, שפן יקרא אליך על השם, ויצעק, ויהיו, מה כתוב שם, הדברים נוראים, החומש בספר דברים. דברים נוראים, מחריפים ונוראים, על אני, רעב, יתום, אלמנה, שמבקשים צדקה ולא נותנים להם. פתוח, תפתח את ידיך לאחיך אביון, פן יצעק אל השם, והיה בך וזהו, והיו בניך יתומים ואלמנותיך, לא זוכר שמה, ונשותיכם אלמנות, אני לא זוכר את הפסוקים, אני מנחש את הכיוון, את הרעיון, אם אתם רוצים, אני יכול לחפש ולחפש בפנים, אבל תחפשו לבד. פתוח, תפתח, זה הפתח. פתוח, תפתח את ידך, אתה חייב. ואני חייב, מי חייב אותי? המערכת. יש מערכות, רבותיי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אנחנו לא זאבים. מה קורה לזאבה שהשאירה גורים במאורה, במחבו, הלכה להביא להם אוכל. תפסה שם איזה צבי, נלחמה איתו, והצבי נתן לה בעיטה חזקה בראש או בבטן, לא יודע איפה, והרג אותה. ברח. נמלט, פצוע, לא פצוע, זה נדבר על פעם אחרת. תכלס, ברח. והזאבונים הקטנים במאורה שמה, מחכים לאימא. ומחכים לאימא, והיא בוששת מלבוא, והם רעבים, והם צמאים, והם מתחילים לילל, ומחכים לאימא, והם רעבים, והם יותר רעבים, ויותר מחכים, עד ש... נו, מה עד שמה? עד שהם מתים. אותו דבר גם הצבי. שהזאב טרף אותו, אם זה היה צביה, ויש לה 2 במבים מתחבים לה שמה באיזשהו סבך ביער, ומחכים לאימא, ואימא בוששת לבוא, עד שהם מתים ברעב. אבל אנחנו לא זאבים, אנחנו לא צבאים, אנחנו בני אדם, אנחנו חיים בחבורה אחראית, כולנו אחראים זה לזה. אם יש לך שכן רעב, ואתה לא נותן לו לאכול, אתה לא מן היישוב. אתה לא מן היישוב, ואני אוכיח את זה עם דוגמה. בואו ניקח משל שלא היה, אבל העיקרון הוא בהחלט עובד. אני נער צעיר בן 20, מגיע לחברים שלי בישיבה, ואומר להם, רבותיי, התארסתי, אני מתחתן בעוד חודשיים. אה, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, איזה יופי. מגיע אליי מישהו, תגיד לי, אתה משוגע? מה אתה הולך להתחתן? מה הבעיה? אתה יודע להתחתן, להביא אישה, בעזרת השם, יהיו גם ילדים, וילדים לא יכולים להיות עצמאים, ילד בן חצי שנה, בן שנה, בן שנתיים. אתה חייב לדאוג להם, אתה חייב לפרנס אותם. ואם תמות, אתה יודע מה יקרה לילדים קטנים, ימותו ברעב. אתה לא נורמלי, מה אתה לוקח כזו אחריות עליך, אחריות של ילדים, אישה, משפחה, אתה לך תדע מה שיקרה. אתה יודע מה, מה אני אענה לך את כזה, סיפור לא היה, אני אומר לך, זה רק משל. אני לא מפחד. למה אתה לא מפחד? כי אם אני אמות, יש שכנים, יש גיסים, יש דודים, יש חברה, יש אנשים שידאגו ליתומים שלי, מה אני דואג? אני לא רוצה למות, אני רוצה לחיות, ללוות את הילדים, את הנכדים, את הנינים, בעזרת השם, עד גיל 160 מינימום, זה לא מספיק, אבל איך תדע? אני לא, אני מקווה, אבל אם אני אמות, אני לא פוחד. העובדה שאם אני אמות, יהיה מי שידאג, זה לא גורם לכך שאני אמות, זה גורם לכך שאני עכשיו מוכן להתמודד. בדיוק כמו שמסכת גיטין, כתובה לפני מסכת קידושין, למה? הרי קודם מתחתנים, אחר כך מתגרשים, אז למה גיטין לפני קידושין? כי אם היה קידושין כמו אצל הקתולים שאסור להתגרש, אף אחד לא היה רוצה להתחתן. מה אני יודע, מציעים לי כאן איזה נערה צעירה מקרמיאל, אני יודע מאיפה מגדרה, מחדרה, לא, לא, אני לא מכיר אותה, לא מכיר את המשפחה שלה, לא מכיר את המנטליות, מי אמר שזה יתאים? בחודש הראשון כן, היא נורא נחמדה וזה, אבל אני לא נחמד אליה ולא תהיה נחמדה אליי, מה אני צריך להיכנס למאסר עולם? אומרים לי, אתה יודע מה, זה לא מאסר עולם. יש אפשרות להתגרש. מה אתה אומר? וואו, יש אפשרות להתגרש, אני הולך על זה. אמרנו, בוא נתחתן. כשמתחתנים מגלים שלא צריך להתגרש, ולא צריך את האפשרות הזו, אפשר לשמור אותה במקפיא, וכל חטאותם תשליך במצולות ים, אשר לא ייזכר ולא ייפקד, ולא יעלה הלב לעולם. מי מדבר על להתגרש? מי חושב על להתגרש? אני לא חושב על להתגרש. אבל כשהתחתנתי, העובדה שישנה כזו אפשרות, נתנה לי את העוז ללכת על כזו הרפתקה, זה לא משהו קטן, אני עולה לאוטובוס, אני יושב ליד מישהו שעה, כן נוח, לא נוח, הוא שמן, הוא עושה ככה, הוא רוצה לרדם, הוא מנרדם עליי, כל הדברים הלא נוחיים האלה שיש, אחרי שעה אני יורד מהאוטובוס, הולך, גמרנו, תודה רבה. אבל התחתן, אני הולך כאן לקחת חבר חדר ל-50-60 שנה, לא, זה חתיכת... לא יודע מה, חתיכת עול, מאסר עולם, מה שאתם רוצים תקראו לזה, יש לרווקים ולנשואים, יש כל מיני בדיחות מטופשות על הנושא הזה. אז יש, אתה יודע מה, שום דבר, קח את החיים בכיף. בדיוק אותו דבר, אני אומר כך, אני לא מתכנן למות, אני לא מתכנן למות בכלל, חס ושלום, יש חבר'ה שטארברס, אני לא קשור אליהם, יש חברה כזאת שמנויים שם אצל מלאך המוות, אין לי שום קשר איתו. אבל מה? אם בכל אופן אתה אומר שמתים, זה לא מפחיד אותי. מה לא מפחיד אותך? כן, אישית ודאי שמפחיד אותי, אני לא רוצה להיות תחת המצבה. אבל בקשר לילדים, זה לא מפחיד אותי. יש משפחה, יש ילדים. פתאום ביום בהיר אחד, אתה ברוך השם בריא, צעיר ורענן, עובד, מתפרנס, יפה, הכל טוב, הכל יפה, מקישים אצלך בדלת. מי מקיש? הגבאי של בית הכנסת. רב ינקל, רב חנויך, רבי צחוק, אתה שומע? אתה זוכר, זה מהבית הכנסת שישב שם בשורה חמישית מאחורנית, יש לו ילדים קטנים כזה, תמיד ילדה קטנה עם צפלח כאלה צמות, הייתה מגיעה לבית הכנסת לקבל סוכריה מההוא שמחלק סוכריות, יש לו עוד שני ילדים בבית ועוד ילדה אחת יותר גדולה ויותר קטנה, הוא היה חולה כמה שבועות, אתה שמת לב שהוא לא הגיע לתפילה, נכון? והוא נפטר. עכשיו הילדים שלו על הפנים, אין מי שיעזור, אלמנה לבד, מנסה להתמודד, מצליחה, לא מצליחה. ואז אני שאל את הגבאי, סליחה, מה זה נוגע אליי? ככה 10 שקלים, עזוב אותי, בסדר, לדקות את המספון. אומר, לא, 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 מה זה 10 שקלים? אנחנו כאן 70 מתפללים בבית הכנסת, כל אחד חייב לתת 20,000 שקלים, לא בבת אחת, תעשה את זה בתשלומים של 300 שקל לחודש, פריסה. כל אחד חייב, אנחנו חייבים לעשות קרן. מה? אני אתן לאיש הזה 300 שקל כל חודש, למה, מה קרה? היי ואי, הוא האיש הזה, הוא הצ'ק, שאתה נתת כשהתחתנת. כשהתחתנת אמרת לכולם, אני לא מפחד למות, אם אני אמות יהיה מי שיטפל בילדים. על סמך האיש הזה, על סמך הרעיון הזה, אתה הלכת להתחתן, נכון? אני לא מפחד, יהיה מי שיטפל בילדים, בבקשה, הנה. מישהו מת, תטפל אתה בילדים שלו. על סמך העובדה הזו, אתה אין לך את העוז, את הגבוה, זה הצ'ק, אתה חושב תחסה אותו. כלומר, רבותיי, צדקה זה לא מתנה. צדקה אתה חייב לתת. אם אתה לא נותן צדקה, אתה פרזית. אתה חי על חשבון החברה, בלי לתת את המיסים שלך. ומה המיסים? הקדוש ברוך הוא קבע את התעריף. יש גם תעריף לצדקה דרך אגב, הגמרא במסכת בבא בתרא, בעשרה דפים הראשונים, מטפלת נורא ביסודיות. בדיוק כל הקריטריונים, מה קודם למי, אני אהיה ערכה, אני אהיה משפחה, כללים, כללים, כללים מורכבים וטובים, יש לזה בשולחן ערוך, אריכות גדולה, והספר אהבת חסד של החפץ חיים מרחיב עם הרבה סעיף קוטנס, הרבה פרטים מדויקים. בכל אופן, לתת צדקה זה צדק. מה זה צדק? זה יושר מוחלט. כשיש מוזניים, במוזניים, היום המוזניים זה בתוך המכשירים, בפנים, מודדים, ואנחנו רואים על הצג הדיגיטלי את התוצאה. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון כמו במוזניים הפרימיטיביות שהיה פעם. מוזניים גדולים, מוזניים גדולות, לא יודע. יש קרש עם חוט, משני הצדדים שלו יורדים שני חבלים, ובקצה קשורות שתי צלחות. בצלחת אחת אני שם חצי קילו ענבים, אני רוצה, אני מזמין מהבעל הבית חצי קילו מהבעל השוק, בצד השני הוא מכניס ברזלים, על ברזל אחד כתוב 200 גרם, על אחד 300, הוא יודע שהוא 200 ועוד 300 זה 500, הוא שם שני ברזלים כאלה בצד השני, והוא מחכה. אם עדיין הענבים הכריעו, אז הוא שם עוד ברזל אחד קטן. אם הברזלים הכריעו, אז הוא מוריד שלושה ענבים מהאשכול, כן? הוא רוצה שזה יהיה מאוזן. יש בעלי חנות שיש להם משקולת מזויפת. הם משפשפים ממנה קצת, כי כתוב על זה חצי קילו, אבל זה רק 480 גרם. אז כל פעם שהוא שוקל למישהו חצי קילו ופלים, או חצי קילו ענבים, או חצי קילו צימוקים, הוא מרוויח 20 גרם, מה שהוא גנב אותו. גנב. יש אחד שהוא עושה לפנים משורת הדין, אחרי שהוא שוקל והוא רואה שזה בדיוק מאוזן, הוא מוסיף עוד שני צימוקים בצד של הצימוקים, שהקונה ייקח אקסטרה, קצת תוספת. הוא חסיד, עושה לפנים משורת הדין, נכון? אז מי שלוקח פחות, מי שנותן פחות, הוא גנב. מי שנותן יותר, הוא חסיד. מי שנותן בדיוק כמה שצריך, הוא המוזניים שלו עם מוזני צדק. אם המוזניים שלו עם מוזני צדק, אז הוא צדיק. למה הוא צדיק? כי הוא עושה בדיוק את מה שהוא צריך. צדקה עושה הצדיק. אז למה אנחנו קוראים לזה צדקה? בגלל שבכל אופן יש לנו זכות למי לתת. אם כמה וכמה עניים דורשים אוכל, ובאמת, באמת, אין לי לכולם, אין לי, אין לי. אני לא חייב, אני לא יכול, אני לא צריך, שאני אשאר רעב, לא מתאים. אלא אם, יש לזה כללים, אמרתי לכם, זה נורא מורכב, לא לעכשיו, יש הלכות. אז כתוב, יש לי זכות לבחור לי את העני שאני רוצה לתת לו, לבחור את הכהן שאני רוצה לתת לו. כלומר, יש בדברים האלה היררכיה נורא מסודרת, רק מה שאנחנו צריכים להפיק לקח אחד קטן, והדרשה היא עוד ארוכה, יש עוד הרבה הרבה נושאים כאן, אני דילגתי, וואי וואי כמה דילגתי, מה שרשמתי לי נקודות, אז מה הנושא שלו? מה שאנחנו חייבים לזכור דבר אחד, זה שכשהלוי מקבל מעשרות, כשהאברך בכולל מקבל מלגה, כשהרב מקבל בדיקת חמץ, נותנים לו קצת כסף, או בפורים שולחים לו משלוח מנות, אז זה מעטפה קטנה, זה לא מתנה, זה חלף עבודתכם. כל אלה שמשרתים בכלי הקודש מסביב מסביב, קלטה נפשי לחצרות השם, כל אחד ואחד עם כלי הקודש שלו, אחד חזן ואחד, כל כך הרבה אנשים עושים מצוות, עושים חסדים, הם עושים חסדים, אמרתי עולם חסד ייבנה, הם משקיעים אנרגיה, הם נותנים דלק לכדור הארץ, הם נותנים דלק לעולם, הם נותנים זכויות לנו, כדי שנוכל לחיות בשקט, בשלום, בשלווה, בביטחון, כדי שהשם ישמור עיר, כדי שהשם ירצה לשמור עיר, אם השם ישמור עיר, לא שב שקד שומר. כך כתוב, נכון? תעשו מכלל להן, אתה שומע עליו, מכלל להן, אתה שומע עליו. אם השם ישמור עיר, לא שב שקד שומר. אז השומרים יצליחו במלאכתם. אם אין שומרים, השם ירחם, זה הפקר, זה משוגעים. אבל אם יש שומרים, אז לפעמים השומרים כן מצליחים, ולפעמים השומרים לא מצליחים. במה זה תלוי? אם השם ישמור על העיר, מתי השם ישמור על העיר? אם יגיע לעיר שהשם ישמור עליה, מתי יגיע לעיר שהשם ישמור עליה? אם תהיינה לעיר הזו הרבה זכויות, נורא פשוט, זה אחד ועוד אחד רבותיי, מי מעניק את הזכויות האלה? לא מי שיושב בשפת הים כי סבא שלו היה לוי וסבתא שלו הייתה כהנת, זה נחמד, זה צ'אנס, זה נותן לו קרדיט. עכשיו יאללה, תתחיל לעבוד. תחסה את הציפייה שהקדוש ברוך הוא נתן לך. הוא נתן לך כישורים. לא נתן לך כישורים כדי לשתות בירה, לעשן סיגריות. תחסה כישורים כדי לחסות אותם. בבקשה, תתחיל למלא את התפקיד של הכהנים. מה התפקיד של הכהנים? כתוב בתורה. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ישימו כתורה באפיך וחליל על מזבחיך. ישימו כתורה כתורת, שהכל יהיה כמו ריח כתורת, עתידים בחורי ישראל שיריחו כמו הבשמים של בית המקדש. מה כל כך הרבה סיפורים? רק עם תורה, עם יראת שמיים, צניעות, אדיבות, לאהוב את האישה, לאהוב את הבעל, לאהוב את הילדים, לאהוב את העם, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, הכל, 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 הכל מסביב. רבותיי, זה מיליון טון של זכויות. רק הדברים הפשוטים האלה, עוד מעט שבת, נו, לפתוח עיניים גדולות, שבת קודש, חיכינו לך. ולעשות בשבת דברים חיובים, דברים חשובים לשבת, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו. אנחנו נתמלא בזכויות ונזכור שיש לנו גם כן זכויות, ויש חובות לחברה, והחובות הן זכויות והזכויות הן חובות. הכל, הכל, הכל הולך בסימביוזה, יחסי תלות הדדיים. נותנים ומקבלים, מקבלים ונותנים. אנחנו מקבלים, הקדוש ברוך הוא ייתן, ויהיה לנו בריאות והצלחה ונחת, ושיהיה לכולנו, 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 שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.